אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
יום הזיכרון הבינלאומי לשואה נקבע ל-27 בינואר בכל שנה. הוא נקבע בהחלטת האום ב-2005 ומבוסס על היום שבו שוחרר מחנה ההשמדה אושוויץ בידי הצבא האדום. הוא מתבסס על ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם המגנה תופעות של שנאת זרים ואלימות. בשבוע הבא עתידה להגיע לישראל משלחת רמת דרג של מנהיגים מארצות העולם לציון 75 שנה לשחרור אושוויץ. מטעם זה החליטה מחלקת התעודה של רשת ב' לציין את האירוע ולהרחיבו גם למיעוטים אחרים שהושמדו באושוויץ. בנוסף ליהודים שהיו קורבנותיו העיקריים של מחנה המוות. קשת הקורבנות אנו קוראים למשדר. ומביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. הניתוב בידי הנאמנות של איטל אטיאס, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור גדעון גרייף, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום לך, יצחק, וגם למאזינים.
פרופסור גרייף הוא מרצה בכיר בפקולטה ליהדות, בקריה האקדמית אונו, וחוקר מחנה אושוויץ. אתה מיודענו, כי זו לא פעם ראשונה שאתה נמצא אצלנו בשידור.
נכון.
והשאלה הראשונה שתפתח את המשדר היא אליך, מקומה של אושוויץ בששת מחנות ההשמדה של גרמניה הנאצית.
כן, כדי ליישם את תוכנית הפתרון הסופי, תוכנית שבאה לעולם אי שם בשלהי 1941, מקימה גרמניה הנאצית שישה מרכזי רצח, שישה מרכזים תעשייתיים שבהם בפעם הראשונה בהיסטוריה הרצח מוצג בשיטה תעשייתית חרושתית. אושוויץ הוא אחד מהם, אבל הוא מיוחד, קודם כל משום שהוא התקיים הרבה יותר זמן מכל שאר מחנות ההשמדה, שהם בלז'ץ, טרבלינקה, סוביבור, מיידנק, חלמנו, וגם מספר הקורבנות שלו הוא הגבוה ביותר, אנחנו מדברים על כ1,500,000 בני אדם חפים מפשע ששילמו בחייהם, רובם הגדול 90% יהודים, יש גם נתונים אחרים, נמוכים יותר, אני מחזיק במספרים הללו, כ1,300,000 יהודים, אבל אושוויץ מלבד אותו, אחד מששת מרכזי הרצח התעשייתי חרושתי שנועדו ליישם את הפתרון הסופי, הפך כשלעצמו גם לסמל לשואה כולה. אמרת אושוויץ, אמרת השואה. זה לא רק מקום, זה לא רק מקום גיאוגרפי, זה הרבה יותר מזה, זה תמצית השואה, תמצית הרשע הגרמני. השואה היא אושוויץ ואושוויץ היא השואה, וגם לא פלא שכאשר מכחישי השואה נטפלים לשואה ומנסים לגמד ולצמצם אותה, הם תמיד משתמשים באושוויץ ולא בשום מקום אחר, כי ברגע שערערת את זכר אושוויץ, בעצם ערערת את זכר השואה כולה. זה סמל, זו תמצית של כל הרשע הגרמני, של 12 שלטון רשע נציונל סוציאליסטי שתחילתם ב-33 וסיומם במאי 45.
כן, הנקודה הזאת, הסיכום היה ממצא, נכון, לא ממצא, אבל בזה אנחנו נסתפק לפי שעה, אתה יישאר איתנו על הקו.
בוודאי.
פרופסור גרייף, אני רוצה לפנות לעדה השנייה שלנו, והיא שרית זייברט. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
שרית זייברט היא חוקרת את ההיסטוריה של עדי יהובה, בגרמניה הנאצית ובמשטרים טוטליטריים היום. היא מארגנת כנסים בנושא קורבנות הנאצים. עכשיו, אמנת האום משנת 2005 מבקשת להזכיר את כל קורבנות השואה, יהודים ולא יהודים. כך אנחנו מגיעים אלייך. מי הם עדי יהובה? בואי נתחיל בזה.
טוב, אז אנחנו מדברים על ארגון דתי בינלאומי שנוסד במאה ה-19. עדי יהובה הם למעשה קבוצה דתית, היא נבדלת משאר הדתות, הסיבה לכך היא קשורה לאמונה שלהם, היא מבוססת רק על ספר הנקרא, קרי תנ"ך וברית חדשה, וכל מערכת האמונות והמנהגים שלהם לקוחים מהמקרא, וזה כשלעצמו מבדל אותה מכל דת אחרת, זה חשוב להבין. מבחינה מספרית יש כיום למעלה ב-8 מיליון עדי יהובה, והם נמצאים ביותר מ-230 מדינות, כולל ישראל. ומה שמייחד את הקבוצה הזו ברמה העקרונית ולענייננו, היא הניטרליות שלה מבחינה פוליטית וצבאית, ניטרליות שבה הם לא לוקחים שום חלק או צד בסוגיות האלה, והסיבה לכך היא כמובן דתית מצפונית, ודווקא את זה הניטרליות שלהם היא זו שתצית את הרדיפות נגדם במשטרים דיקטטוריים ולא סבלנים, כמו שקרה בגרמניה הנאצית. בסיכומו של דבר אנחנו מדברים על קבוצת אנשים רגילים, ידועים כאזרחים גם ישרים ושמורי חוק וסדר בהתאם לאמונה הדתית שלהם. זה ככה באופן כללי.
כן, אני הנקודה הזאת הובנה. גם את, אנה, המתיני איתנו על הקו, כי הדיון רק החל. אני רוצה לפנות כעת לדוקטור מיכל אהרוני. דוקטור אהרוני, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
דוקטור אהרוני היא חוקרת השואה, והיא חוקרת את הנושא של הפילוסופיה הפוליטית. היא עורכת כתב העת דפים לחקר השואה, היוצא לאור באוניברסיטת חיפה בעברית ובאנגלית. היא מלמדת באוניברסיטת בן גוריון. ספרה באנגלית, אני מתרגם לעברית, אבל זה לא תורגם לעברית עדיין, חנה ארנט ומגבלות השליטה הטוטלית, השואה, רב גוניות והתנגדות, בהוצאת ראוטלינג, 2015. אז בואי נתחיל מהתיאוריה של ארנט, של חנה ארנט, על השואה ומחנות הריכוז. דוקטור אהרוני, בבקשה.
כן, אז קודם כל חשוב לציין שחנה ארנט בעצמה הייתה ניצולת שואה. חנה ארנט הייתה פליטה יהודיה, גרמניה, שנאלצה לברוח מגרמניה ב-1933 באופן בלתי חוקי, לאחר שהיא בעצמה נתפסה על ידי הגסטאפו ונעצרה לכמה ימים. כיום ארנט נחשבת לאחת מגדולות הפילוסופיות בעולם, הפילוסופיה הפוליטית, למרות שהפילוסופיה שלה עדיין שנויה במחלוקת. והשואה תופסת מקום מאוד מרכזי בהגות של ארנט, גם בגלל הביוגרפיה האישית שלה וגם בגלל שהיא העסיקה אותה מהספר הראשון שלה, יסודות הטוטליטריות, שיצא ב-1951 לאור, ועד ספרה האחרון.
מה התיאוריה הזאת אומרת, איך אומרים באנגלית, in a nutshell?
התיאוריה אומרת שלמעשה הניסיון או הכוונה, המטרה של המשטר הטוטליטרי, והיא התייחסה גם למשטר הנאצי, בעיקר למשטר הנאצי, אבל גם למשטר הסובייטי, הייתה לא בהכרח או לא רק לרצוח מיליוני בני אדם, אלא משהו הרבה יותר עמוק. המשטר הטוטליטרי על פי ארנט רצה להשיג שליטה מוחלטת או טוטלית, באנגלית total domination. ובשליטה טוטלית על בני אדם, ארנט התכוונה בעצם שהמטרה הייתה להכחיד את הרב גוניות האנושית, להכחיד את האנושיות של האדם. ולא רק את האנושיות של האדם, אלא גם את המוסריות שלו, היכולת למחשבה, לפעולה ספונטנית ואת האינדיבידואליות. כלומר, כל מה שמייחד את האדם. ולדעת ארנט, המשטר הטוטליטרי והנאצי בפרט הצליח לעשות את זה באופן כמעט מושלם לפיה במחנות הריכוז. כלומר, במחנות הריכוז על ידי הפעלת טרור תמידי והתעללות באסירים, יהודים ולא יהודים, הנאצים הצליחו בעצם להפשיט את האסיר ולשלול ממנו את האנושיות שלו.
כן, אנחנו נעצור כאן, האישה ראיתנו על הקו, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור גרייף.
בבקשה.
בעקבות דבריה של דוקטור אהרוני, אני לא מבין דבר אחד, ואני רוצה הסבר. מלחמת העולם השנייה לא פרצה ב-1 בספטמבר 1939. ההשמדה מתחילה עם הפלישה לברית המועצות ב-22 ביוני 1941.
נכון, אם כי בצורה שונה, לא
בצורה שונה, אני יודע, בהתחלה
על ידי עוצבות המבצע האינזצגרופן.
נכון, נכון. בסדר, אבל לייטמן דה פליג של גרמניה ניסתה להיפטר מהיהודים בלי להרוג אותם. אז איך הדברים האלה משתלבים עם הדברים שאמרה מיכל אהרוני על כך שהתיאוריה הנאצית דיברה על דיכוי האדם ושליטה טוטלית בגופו ובנשמתו?
טוב, ההיסטוריה כמו החיים הפרטיים שלנו היא דבר דינמי מאוד, היא דבר מתפתח. ולכן ב-12 שנים שציינתי, 33 עד 45, אנחנו מדברים על שני סוגי מדיניות של גרמניה הנאצית, שאחד בעצם סותר את השני. המדיניות בין 1933 לסוף 41, או ליוני 41, עם הפלישה לברית המועצות, עם תחילת מבצע ברברוסה, היא מדיניות של מתן אפשרות להגר, לצאת. איך תרצח אחר כך את כל מי שאתה מאפשר לו לצאת לקצווי העולם? זו מדיניות ההגירה, הגירוש, לא מדיניות רצח. אבל מדיניות זאת משתנה, 360 מעלות, עם תחילתו של הפתרון הסופי בשלהי 41-42, והיא קצרה, קצרת מועד, 3 שנים בסך הכל. כלומר, רוב שנות השואה, אכן מדיניותה של גרמניה הנאצית, היא לא מדיניות רצח, אבל היא מוחלפת במדיניות שסותרת אותה סתירה מוחלטת, והסיבה לכך היא שתוך כדי הזמן שחולף, גרמניה הנאצית מגיעה למסקנה שהפתרון הראשון שפירושו הגירה ויציאה של היהודים הוא לא מספק אותה, ואת את האידיאולוגיה הנציונל סוציאליסטית שאומרת שכל עוד חי יהודי אחד על פני כדור הארץ הזה לא תושג בו הרמוניה, זאת תהיה המדיניות השלטת, ולכן עוברים למדיניות של רצח מוחלט שעל פיו לא, אף יהודי ולו אחד יישאר על פני כדור הארץ הזה. כלומר, שני סוגי מדיניות, שניהם, אחד סותר את השני, אבל בסופו של דבר, האידיאולוגיה של הפתרון הסופי היא זו שמנצחת, והיא זו שגם מיוסמת מסוף 41 ועד למעשה לסוף ינואר 1945, עם סגירת שעריו של מחנה.
כן, אנחנו נראה להלן שלא רק יהודים הושמדו, אבל לפני שנפנה לשרית זייברט, אני רוצה לשאול...
אולי תרשה לי להוסיף רק משפט אחד שרציתי לומר כבר...
בבקשה, בבקשה.
שבגלל המשטר המרושע הזה ששלט בין 33-45, 6 ואולי לצערנו 7 מיליון יהודים נרצחו, אבל 55 מיליון בני אדם חפים מפשע בעולם כולו, בארצות שנכבשו על ידי גרמניה הנאצית, שילמו בחייהם. זאת אומרת, האסון שגרמניה הנאצית גרמה לאנושות כולה הוא עצום. בהקשר הזה המספרי אנחנו אפילו במיעוט, כן? 6 עד 7 הוא...
ואגב, יש הרבה היסטוריונים שלא מקבלים את מספר המינימום הזה של 55 מיליון וחושבים שזה היה למעלה מ-60 מיליון, אבל אני...
בהחלט, אבל צריך לראות את זה גם בקונטקסט הזה.
בוודאי, בוודאי.
את האסון שגרמניה גרמה לאנושות.
השאלה שרציתי לשאול אותך היא, את אושוויץ, שעליו אנחנו מדברים, כפניה של גרמניה באותה תקופה.
נכון, כשאתה מסתכל על קשת הרשע והסדיזם והברוטליות וחוסר החמלה וחוסר האנושיות וההתעללות ובעיקר בקידוש המוות, אתה מקבל את הקלסטר, את הדיוקן של גרמניה הנאצית.
כן.
במקום הזה לא החיים קודשו, אלא המוות. כמו שפאול צלן כתב בפוגה הידועה שלו, הפוגת המוות, המוות הוא רב אומן מגרמניה. כלומר, באושוויץ הגרמנים מחפשים את שיטת המוות הטובה יותר, המספקת יותר עבורם כרוצחים, השיטה שגורמת את הסבל, את האיסורים הגדולים ביותר לנרצח. לא החיים הם בעל ערך, המוות הוא בעל ערך, והמוות צורר שם מדי יום ביומו. לא רק בתאי הגז, גם בעינויים שונים, בתליות, בעיריות, רפרטואר עצום של רשע, ניסויים רפואיים. כל זה, לכן כשלוקחים את כל קשת הפשעים שמתבצעת באותם 40 קילומטר רבועים, כלומר מחנה האם שטמלאגר פלוס 44 מחנות המשנה של אושוויץ, אתה מקבל את הדיוקן האמיתי של גרמניה, שתחילתו כבר עם הקמת דכאו במרס 33, אבל פה זה מגיע לממדים עצומים, גם השטח העצום של אושוויץ, הרי זו אימפריה, זה לא מקום אחד. כשאתה אומר אושוויץ, אתה מדבר על 45 מקומות, 45 אושוויצים, מחנה האם פלוס סניפים, מפסידים, ומי יודע לאן זה עוד היה מגיע אם גרמניה לא הייתה מפסידה במלחמה.
ללא ספק. בואו נעבור עכשיו...
עוד מילה קטנה, גם שיטת הרצח משתכללת, כי שרידי תאי הגז שהיום המבקרים רואים לנגד עיניהם, זה כבר שלב מודרני של תעשיית המוות. בשנת 42 השיטה הייתה הרבה יותר פרימיטיבית, באותם בונקר 1 ו-2, כלומר, חושבים כל הזמן איך לשכלל את המוות. המפעל חייב להשתכלל, או במילים אחרות, איך להשקיע בו פחות ולהפיק יותר. במקרה זה התפוקה או המוצר, מוות.
עכשיו, שרית זייברט.
כן.
עדי יהובה, מתי הם מובלים לאושוויץ? כמה הם היו? מי הם היו, בגרמניה או בארצות הכיבוש?
ברשותך, אני אקדים באיזה משפט או שניים לפני אושוויץ, כיוון שידיובה נרדפים מבין הראשונים בגרמניה. זאת אומרת, חודשיים לאחר עלייתו של היטלר לשלטון, הם כבר נמצאים בבתי הכלא וכבר נמצאים במחנות הריכוז הראשונים. כשאנחנו מדברים על אושוויץ, אנחנו מדברים כבר על כמה שנים שהם כבר נוכחים בבתי הכלא ומחנות הריכוז. הם כבר צוברים ותק כאסירים, והם נשלחים במשלוחים הראשונים לאושוויץ, אם זה במשלוח של הנשים ב-42, אם זה במשלוח של הגברים לפני כן. אבל צריך לזכור, בגלל שאנחנו מדברים על קבוצה עם מיעוט מספרית, אז אין לנו טרנספורטרים שלמים של עדי יהובה, אלא תמיד הם נמצאים בתוך קבוצות שנשלחות אל המחנה. אבל הסיפור שלנו באושוויץ הוא קצת
חורג מהסיפור הכללי. יותר, פחות או כן. יותר, מה הם המספרים?
אז ככה, אנחנו מדברים באופן כללי, כן? עדי יהובה עם עלייתו של היטלר לשלטון נמצא כ-25,000 מתוך 65 מיליון גרמנים. צריך להבין, מבחינה מספרית, זה מה שאנחנו רוצים. אבל בתוך המספר הזה, כן? אלפים מהם נכלאים לפרקי זמן שונים ונרצחים. כי מה שקורה בפועל, כמה שאנחנו מדברים על מיעוט מספרי, אגב, זה הוכחה שמספר הכמותי לא משפיע על ההיסטוריה, אלא מה שקרה באמת בפועל, כי לדוגמה, מבחינה עובדתית, עד שפרצה המלחמה ב-1939, רוב סרבני המצפון שנשפטו על ידי בתי הדין של הוורמאכט, ונאסרו וגם הוצאו להורג, היו מדי יהובה. וברוב מחנות הריכוז, הם יהיו הרוב או הקבוצה הגדולה מבין האסירים. והנתון הזה יהיה נכון עד שתפרוץ המלחמה ב-1939. וכל זה קורה כי הקבוצה הזו סירבה לשתף פעולה עם המשטר, הקבוצה היחידה שגם קיבלה הזדמנות מהנאצים לחתום על איזושהי הצהרה על ויתור של הדת שלהם לטובת שחרורם, והם דחו ונשארו כמובן נאמנים לעקרונות שלהם, ואפילו סיכנו את החיים שלהם, העיקר לא לגלות כל שמץ של גזענות וסיני.
אני רוצה משהו להבין, שרית. אני הבנתי, הנקודה הובנה. עדי יהובה בגרמניה, אילו נניח היו נתקפים אורך לב, והיו חותמים על הדרישה של המשטר הנאצי, והיו מתגייסים לוורמאכט, לא היו נרדפים?
זו כן, זו באמת שאלה מצוינת, כי למעשה כל התפשרות של עדי יהובה בזמנו, הייתה הופכת אותם מקורבנות למשתפי פעולה. זה אחד. אנחנו צריכים להבין את ההבדלים העצומים בין שני הנסיבות. עכשיו, אם הם אכן היו משתפים פעולה, כמובן, הם היו ממשיכים לזכות באותם חיים לכאורה ובאותה החירות שהוצאה להם. אבל הסירוב של עדי יהובה הוא לא רק כנגד משטר רצחני ספציפי בהקשר הזה של גרמניה הנאצית. הוא היה כנגד עיקרי האמונה שעליהם הם חונכו. עיקרי האמונה שהם אימצו עוד הרבה לפני שהנאציזם רקם עור וגידים. זאת אומרת שהיטלר עולה לשלטון, הוא כבר פוגש קבוצה שהיא בעוד שהוא מסדר לעצמו את המשנה ואת התורה, עדי יהובה כבר היו מושרשים באמונה שלהם. זה משהו שקרה גם לפני כן בהיסטוריה, אם אנחנו הולכים גם לרוסיה בתקופה של סטלין, אותו דבר, גם שם עדי יהובה נרדפו ונשלחו לגולאגים, כי סירבו לקחת חלק בפעילויות פוליטיות או צבאיות.
ואין לנו...
שזה לא היה משהו חדש.
ברור. ואין לנו עדויות על נשירה משמעותית של אנשים מקהל עדי יהובה בגלל הרדיפה הנאצית לטובת הפשרה כביכול שדורש המשטר. אין לנו עדויות כאלה.
יפה. האמת שדווקא יש. הרי כיוון שהנאצים חזור משנה, הציעו את כתב הוויתור, הוא נקרא כתב הצהרה כן, יש לנו את המסמכים האלה, המקורים, לידי הובה במחנות, הם ממש לא התיישבו. שוב ושוב ניסו לשכנע אותם, אז אחת ההוכחות שבאמת, אולי מספר מאוד מועט של ידי הובה התפשרו, וההפך היה גידול מספרי, כיוון שהמספר בבתקל מחנות הריכוז כל הזמן הלך וצמח, כל הזמן הלך וגדל, לאור העובדה הזו שניתנה להם האפשרות לחתום. אז זה אומר שהם לא התפשרו. שנית, גם מתוך הקבוצה הזו שהתפשרה, היו הסיבות מוכרות לנו. למשל, יש חלקם אמרו, בסדר, אני אחתום, אבל אני אתה ואני אמשיך לאחוז באורח חיי. היו סיבות שונות ומגוונות, אבל מעטים, אני לא מכירה אפילו סיפור אחד של נשירה, אבל חבירה למשטר. זאת אומרת, לעבור איזשהו שינוי כזה מאדם בעל אמונה, אוהב את הזולת, לרוצח בשירות הנאצים. זה אני לא מכירה. אני מכירה ההפך, שנאצים נעשו ידי הובה אולי.
ברור. טוב, אני רוצה לעבור בחזרה אלייך, דוקטור מיכל אהרוני. אנחנו נפריד לצורך השאלה, אנחנו נפריד בין מחנות השמדה למחנות ריכוז.
כן.
לא כל אחד תורח לעשות את זה. ואנחנו מדברים עכשיו על מחנות ריכוז בהמשך לדברים של שרית זייברט. המאבק של עצירי מחנות הריכוז לשמירה על אנושיותם, על מוסריותם וכן הלאה.
כן, אז אפשר, הדברים שאני אומר נכונים להרבה מחנות ריכוז, אבל אפשר להתמקד במחנה הריכוז אושוויץ, שכמו שפרופסור גרייף ציין, היה מערכת גדולה של מחנות, ואושוויץ היה גם מחנה ריכוז וגם מחנה השמדה. בירקנאו היה מחנה השמדה, אבל בנוסף לכך הוא היה גם מחנה ריכוז. אז אני אקח את אושוויץ גם כסמל וגם כדוגמה. אני מדברת עכשיו על מחנה הריכוז. אנחנו יודעים גם מעדויות של ניצולים. אני חקרתי גם עדויות בארכיונים מצולמות, וגם כתבים של ניצולים יותר ידועים לציבור, מפורסמים בו נאמר, כמו פרימו לוי, ז'אן אמרי ורבים אחרים, דרך אגב גם ניצולים לא יהודים, כמו חורחה סמפרון ושרלו דלבו, ומהכתבים האלה אנחנו רואים הרבה מאוד דוגמאות של שמירה על האנושיות ועל המוסריות. וכדי לסדר ככה את הדברים בצורה ברורה, אפשר לחלק את הנושאים האלה של השמירה על המוסריות ועל האנושיות ולקרוא להם בקצרה התנגדות. ההתנגדות לנאצים במחנות הריכוז לא באה לידי ביטוי רק בהתנגדות מזוינת. התנגדות מזוינת הייתה משהו מאוד יוצא דופן וחריג. ההתנגדות המזוינת הקולקטיבית היחידה שידועה לנו זה ההתנגדות של הזונדר קומנדו, שפרופסור גרייף יוכל לדבר עליה בהרחבה, אני בטוחה. אבל מעבר להתנגדות המזוינת, הייתה התנגדות יומיומית של האסירים, שבאה לידי ביטוי בהרבה מאוד אופנים. אופן אחד היה עזרה הדדית ודאגה לזולת. ואנחנו יכולים לראות בעזרה הדדית ודאגה לזולת סוג של התנגדות, אקט של התנגדות, שמגלם בתוכו גם את הניסיון והצלחה בהרבה מקרים, סליחה, לשמור על המוסריות ועל האנושיות של האסירים. למשל, אנחנו שומעים מעדויות על אסירים, אפילו זרים, לא בני משפחה, שחלקו זה עם זה לחם ואוכל, שעזרו אחד לשני מבחינה נפשית להתגבר על הקשיים. זה הנושא של עזרה הדדית. דבר נוסף היה הניסיון של כל אסיר ואסירה לשמור על צלם אנוש, על צלם האנוש של עצמו. למשל, על אף התנאים הקשים, ההיגיינה המאוד נמוכה, הרעב העצום שהם חיו בו, למשל, בכל זאת, לשטוף את עצמם במים, גם עם מים אחורים, גם אם בקושי היו מים במחנה. עצם העובדה שהם כן הצליחו לשמור על ניסיון הגוף, זה כבר היה משהו באקט הזה של ההתנגדות והשמירה על האנושיות. ויש לי עוד דוגמאות, אם אתה רוצה אני אוכל לציין גם אותם.
בואי, אנחנו נשמע את הדוגמאות האלה בהמשך. אני כרגע רוצה לחזור אליך, פרופסור גרייף.
כן, בבקשה.
והדברים שאומרת דוקטור מיכל אהרוני מחממים את הלב, ללא ספק. ואנחנו נמצאים בשידור רדיו, וצריך לדבר על ההישגים, על מה שהצרפתים היו מכנים רזיסטנס מורל, ההתנגדות המוסרית. יחד עם זה, מי כמוך יודע, פרופסור גדעון גרייף, שבאושוויץ היה גם בית זונות שעמד לשירות הסגל, ומי שעבד בו היו עצירות.
כן, אגב, לא רק הסגל, אלא גם אסירים מיוחסים, אסירים בעלי תפקיד, פונקציון צפלינגה, זה היה מעין בונוס עבור עבודתם המאומצת, המסורה לטובת הרייך השלישי. גם אסירים מיוחסים קיבלו כרטיסים כאלה קטנים כחולים, וגם הם יכלו מדי פעם לנצל את המקום הזה.
אז איך זה עומד, איך זה עומד בסיפור סיפור המוסריות?
יצחק, באושוויץ היה הכל. היו ניסיונות בין אנשים. הייתה תזמורת. מה לתזמורת? אתה יכול לשאול מה למוסיקה ולהתעללות ולרצח. האם באמת נחוצות 7 תזמורות באושוויץ בירקנאו ושאר ותת המחנות? בלי מוסיקה אי אפשר היה לבצע את הפשעים. עובדה, 7 תזמורות מקצועיות עם טובי הנגנים בעולם, עם אלמה רוזה, הכנרת מספר 1 בעולם, בין 2 מלחמות העולם. האם זה נחוץ? יש לנו כאן מעין זעיר אנפין פני הרייך השלישי, שיש בו הכל, כל הטירוף המוצק הזה מתגלם במקום אחד ששמו אושוויץ. אגב, צריך לציין, דוקטור אהרוני אמר שהוא היה גם מחנה ריכוז וגם מחנה השמדה, אבל הוא היה הרבה יותר מזה. אושוויץ ממלא 5 פונקציות, מחנה, לא בו זמנית כמובן. מחנה ריכוז, מחנה לעבודת כפייה, מחנה מעבר, מחנה לשבועי מלחמה סובייטים, זה כמובן רק מיוני 41, שיש לנו שבועי מלחמה סובייטים, ולפסוף במשלי 41 ותחילת 42, גם מחנה השמדה.
אז זה מעלה כמובן את השאלה, אם תחילתו של המחנה לא מכוונת ליהודים, איך היהודים עולים לראש הרשימה?
נכון, צריך להדגיש את זה, ועדיין לא אמרנו את זה, גם אושוויץ, מחנה האם, וגם בירקנאו בתחילתם, אבל רק בתחילתם, אין להם שום קשר ליהודים. אושוויץ נועד להיות מכלאה, בית כלא גדול, למתנגדים הפולנים, למי שחושדים בו מקרב האוכלוסייה הפולנית, שהוא חותר נגד המשטר הכובש הגרמני, ובירקנאו בתחילתו נועד להיות מחנה השבועים הגדול ביותר. היינריש הימלר, ראש האס-אס, רצה להביא לשם מאות אלפי שבועים, אבל המדיניות הזאת משתנה. הוא שאמרת, יש דינמיקה, הדינמיות יוצרת מצבים חדשים והחלטות חדשות, ולכן בשלב מסוים מחליטים שלא לגרור לשם את 3.5 מיליון שבועי המלחמה הסובייטים, ואז יש לנו מקום ריק, ובדיוק באותו שלב עצמו, כמו דומינו בהיסטוריה, אין וקום, נופלת ההחלטה על הפתרון הסופי. הנה, יש לך מקום ראוי וגדול כדי להוציא אותו לפועל, לבצע אותו. מה יש לנו כל הזמן התפתחויות, ולכן צדקת, אושוויץ של 40, של יוני 40, כאשר מקימים את המקום הזה כמחנה ריכוז, אין לו שום קשר אלינו, אבל זה הולך ומתפתח. אגב, במחנה האם, אושוויץ היהודים היו עד לסוף, עד ל-45, בבחינת מיעוט. איפה הם היו רוב? גם כנרצחים וגם כאסירים בבירקנאו. אבל כל זה קורה רק אחרי 42, וצריך לציין שכל זה קורה רק אחרי שהמשרד הראשי לביטחון הרייך, רייכסיצ'הייטסהאופטאמט, RSHA, בראשי תיבות בגרמנית, נוטל על עצמו את הארגון והשילוח של היהודים מ-16 ארצות. זה דרש לוגיסטיקה מסובכת, זה דרש הרבה מאוד ארגון, הרבה מאוד משאבים. אדולף איישמן נוטל פה חלק מרכזי. כל זה הולך ומתמסד, אבל זה מאוחר. אנחנו מדברים על התפתחות מאוחרת. אושוויץ בתחילתו ובירקנאו לא קשורים לעם היהודי בכלל.
ברור, ברור. אני, קודם כל, שיעולים שאתם שומעים ברקע הם של דוקטור מיכל אהרוני, שמופיעה לשידור עם שפעת. כולנו מדברים על השפעת. את קיבלת בכלל חיסון, דוקטור אהרוני?
מצטערת על השיעולים,
ולא קיבלתי חיסון. לא, זה בסדר. לא קיבלת חיסון. שימו לב להתחסן. שימו לב. שרית, אני חוזר אליי, שרית זייברט. אני מבין שיש לך בטן מלאה על זה, שבישראל שלנו, לשם הדוגמה, ואני לא חושב שבכל העולם, אבל בישראל שלנו, יש לדעתך קשר של שתיקה סביב רדיפת עדי יהובה בגרמניה בימים ההם. הלא
כן? כן, לצערנו באמת זו המציאות, והשאלה היא באמת למה זה קורה. זו שאלה חשובה משום שטוב, אפשר להבין וכמובן את העיסוק בשואת יהודים כאן בארץ לאור אותו אירוע טרגי שמאפיל על קורבנות הנאצים ככלל. אבל גם בתת הקטגוריה של קורבנות הנאצים הלא יהודים, עדי יהובה זוכים מעט מאוד לתשומת לב, אם בכלל. בגדול אנחנו יכולים לשער שקודם כל בכלל לא יודעים על המקרה, יש בורות בארץ, וצריך לזכור שרק עד שנות ה-90 עדי יהובה זכו להכרה, אם זה בספרות ההיסטורית ובהצהרות זיכרון בעולם, אבל מאז עושה רושם שכלום מזה לא השתנה בארץ. אז
רגע, יש עולם, יש עולם ויש מדינת ישראל.
נכון.
איך זה בעולם ואיך זה בישראל? בואי נפריד.
אז זה מה שציינתי, שם יש הכרה בספרות המחקרית, ויש אזכור ביום הזיכרון הבינלאומי, שאנחנו מדברים עליו, מאזכירים גם את הקורבנות הנאצים, כולל עדי יהובה, כפי שהסעיפי המבוא של האמנה ביקשו ממדינות שחברות באום לעשות כך, אבל בישראל זה לא מגיע. אבל שוב, מצד אחד אפשר להבין את העיסוק הייחודי, אמרנו באירוע השואה לאור הנתונים שאנחנו שומעים מגרייף וככלל שאנחנו מכירים. אבל מעניין לציין וגם חשוב להבין שעד שאנחנו מגיעים להשמדת העם היהודי ולכל אירוע השואה, קוראים דברים עם עלייתם של הנאצים לשלטון. אנחנו יודעים שיש פה עיקרון אידיאולוגי של המשטר כנגד לא מעט אזרחים שנמצאו לא רואים או נזקקו לחינוך מחדש, אם זה אנחנו יודעים על הנכים, המתת החסד, הומוסקסואלים, אסוציאלים, יש הרבה קבוצות שמשטר הנאצי מטפל בהם, כי הוא רואה בהם כמי שפוגעים באיכות אדם, כמי שלא תואמים לאותו אידיאל הנאצי, והאנשים האלה הם מבין הראשונים שנרדפים, הם מבין הראשונים שיושבים בבתי הכלא במאסר, וגם אולי מבין הראשונים שגם מגיעים לאושוויץ, לפחות אני יכולה להגיד את זה על ידי יהובה במשלוחים, שמגיעים לאושוויץ, אם כי שם מביאים אותם למלא תפקידים פונקציונליים, כיוון שהנאצים רואים לאורך שנים שעדי יהובה מיישמים את העקרונות הדתיים שלהם גם במחנות הריכוז, כלומר הם לא גונבים, לא בורחים, לא אוחזים בנשק, ולאור כמובן התרחבות מלחמה וחסך בכוח אדם, הם מתחילים לשלוח אותם לאושוויץ למלא כל מיני תפקידים פונקציונליים, למשל להיות במקולת, במרפאה, סוגי עבודות שגם תרמו לרווחה שלהם לכאורה וגם תרמו להישרדות שלהם, אבל סוגי עבודה שגם נתנו להם את ההזדמנות להגיש סיוע לאסירים, נתנו להם את ההזדמנות להבריח ידיעות החוץ על הנעשה במחנה. אגב, על פי ההיסטוריון היהודי ההולנדי לואי דה יונג, יש באמת תיעוד שהראשונות שמביאות את הידיעות החוץ על כך שיהודים נשרפים באושוויץ, זה מגיע ממשלוח של עדות יהובה שנשלחות מאושוויץ לרבסברינק וגם להולנד, והם מביאים את הידיעות הראשונות החוץ על מה שקורה בתוך המחנות. מה שאני רוצה לומר בסיפור של עדי יהובה, כן, שבאורח כמובן טבעי, הם בעצם נשאים היסטוריים של מה שקורה באמת בגרמניה הנאצית. הם בלעדיהם אפשר לומר, וזה לא הגזמה, כמעט אי אפשר ממש להכיר את המנגנון הנאצי, בלעדי עדי יהובה, מכיוון שהם שופכים אור הרבה על המשטר עצמו, על הפשעים שלו, על מה שנעשה במחנות, וגם כמובן המחקר מתאר את ההתנהגות המוסרית שלהם, שהייתה בתוך המחנה, התנהגות שאפילו עלתה להם בחיים, וגם זיקתה את חלק מהם, למשל היום בארץ 19 מהם כמוכרים כחסידי אומות עולם, לאור ההתנהגות המוסרית שלהם, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה ספרי זיכרונות ויומנים שגם מתארים את היחסים המאוד מעניינים שהיו בין יהודים לידי יהובה, או צוענים או אסירים ממקומות אחרים. מה שאני גם רוצה לומר, שאם אנחנו מרחיבים את הידע לנעשה במחנות הריכוז, אושוויץ, או כל מקום אחר, אנחנו יכולים באמת בעצם להבין לעומק את אותה היסטוריה שקרתה בגרמניה הנאצית.
יצחק, כן, הרי... אני רוצה משפט אחד בהתבסס על דבריה של שרית.
כן, בבקשה.
קצת נבלה, ואני חושב שמן הראוי להבליט אותו. משטר הצחני רוצח בסופו של דבר גם את אזרחיו שלו. בין 1939 ל-41, ושרית הזכירה זאת, נרצחים בגרמניה במסגרת מה שנקרא המתות החסד, יוטנזיה, אויטנזי בגרמנית, כ-200,000 גרמנים, ארים טובים, שכל חטאם הוא שנולדו לא יפים מספיק, מושלמים מספיק, מחלות גנטיות, מחלות תורשות. כלומר, המשטר רוצח את אזרחיו שלו, ובהקשר, בקונטקסט הזה, צריך גם לציין את הקשר שבין אותם רוצחים שמבצעים את הרצח במסגרת המתות החסד, למה שקורה אחר כך באושוויץ. זה אותו צוות שמתבסס על ניסיון מקצועי, אמפירי, מצטבר. כלומר, אותם רוצחים של המתות החסד ממשיכים מיום ליום ועוברים לרצוח את העם היהודי.
ואני...
באותן שיטות עצמן, כי במסגרת המתות החסד השתמשו גם במסעיות גז וגם בתאי גז.
אני...
שאר שיטות הרצח.
ברור. אני כאן לא יכול להתאפק. פשוט לא יכול להתאפק. וחייב לציין את מה שאתה יודע. שהצוותים... של תוכנית היוטונזיה, המתת החסד, במינכן מקומות אחרים, נשאו בהתחלה בסוף שנות ה-20, בתחילת שנות ה-30, ועם עלייתו של היטלר, נשאו לקליפורניה בארצות הברית, ללמוד שיטות. מאוד מאוד לא נעים לדבר על זה.
לא רק זה, תורת הגזע בעצם פותחה בארצות הברית של אמריקה בתחילת המאה ה-20 יותר מאשר פותחה בגרמניה.
אמת, אמת.
ובכלל אני רוצה לומר.
אז רגע, בואו...
משפט קטן אחד רק.
כן, בבקשה.
שכל התופעות שאנחנו מכירים בשואה, כולן כבר היו קיימות בהיסטוריה, בימי הביניים, הטלאי הצהוב, הגטו, כמובן גטו שונה. אבל רק דבר אחד גרמניה הנאצית ממציאה ומשתמשת בו בשואה, ואלה ששת מרכזי הרצח החרושתי תעשייתי, ואושוויץ עומד בראש הרשימה.
עכשיו אני רוצה לפנות בחזרה אלייך, דוקטור מיכל אהרוני, ואני רוצה לשמוע ממך על העצירים הלא יהודים במחנות הריכוז, הלא יהודים.
כן. אז באמת בהמשך למה ששרית אמרה, חשוב מאוד לציין ומה שגדעון גם ציין, חשוב מאוד להדגיש את העניין הזה שהראשונים שנשלחו למחנות הריכוז היו לא יהודים, הם היו מתנגדי המשטר, קודם כל מתנגדים פוליטיים, קומוניסטים, אנשים שהנאצים הגדירו אסוציאליים, למשל מובטלים, זונות, אלכוהוליסטים, אבל בעיקר מתנגדים פוליטיים, והם היו במחנות ריכוז כבר מ-1933, עוד הרבה לפני פרוץ המלחמה. בנוסף לכך רציתי להגיד בנושא של האוטונזיה, להדגיש, ואני מצטרפת לדברים שנאמרו קודם, מאוד חשוב להבין שהאידיאולוגיה הנאצית, וגם חנה ארנט מדברת על כך, היא בעצם ניסתה ממש לשנות את טבע האדם, והנאצים חוקקו ממש חוק, זה התחיל עוד לפני האוטונזיה גם במבצע של חוק לעיקור כפוי של אנשים שנתפסו פגומים על ידי הנאצים, אנשים שאינם ראויים לחיות. זה לא בדיוק מה ששאלת אותי, אבל היה חשוב לי להדגיש את זה, כי זה נובע מתוך האידיאולוגיה הנאצית שראתה באומה הנאצית בעצם גוף אורגני, שכל משהו פחות מארי לתפיסתם שעומד בקריטריונים מסוימים, הוא לא ראוי לחיות, כלומר צריך להשמיד אותו. ולכן חולי רוח, אנשים שסבלו מפיגור שכלי, אנשים חולי נפש כמו סכיזופרניה, מניה דיפרסיה, כל מיני מחלות שונות, האנשים האלה נשלחו למוות בתוך בתי חולים, בתוך קליניקות, ובעצם נרצחו. כשאנחנו מדברים על מחנות הריכוז, אותם מתנגדים פוליטיים שנשלחו למחנות הריכוז כבר מ-33 בעצם חיו בתנאים מאוד מאוד קשים, בשנים שהמחנות רק הוקמו, והם סבלו מאותם תנאים מאוד מאוד קשים כמו היהודים, מעבודות כפייה, מערבה, וכל התופעות האלה שאנחנו
כן, מכירים. ברור, ברור. אני בדיוק עומד לחזור אליך, פרופסור כן. גרייף. הייתי רוצה לשמוע משהו יותר קרוב, משהו על אנשים ששמותיהם מוכרים לנו. ואני מתכוון לדוקטור מנגלה וחבריו, נבחרת הרוצחים.
זו נקודה מעניינת מאוד שאתה מעלה, כי אושוויץ מציין לא רק במשך הזמן הממושך, 5 שנים תמימות, בממדים העצומים, בירקנאו שטחו 4 קילומטר רבועים, זה מקום עצום, אלא גם במספר מסוים של אישים, אמרת מנגלה, אמרת אושוויץ, אמרת רודולף הס, אמרת אושוויץ, אמרת ארתור ליבהנשל, אמרת אושוויץ, אמרת רישארד בר. כלומר, המקום נקשר גם עם שמות של מספר אישים גרמנים נציונל סוציאליסטים מושבעים, שונאי יהודים, ברוטליים, אגרסיביים, שמיישמים במקום הזה את כל מה שהם יודעים ושלמדו במשך שנות השלטון הנציונל סוציאליסטי. כלומר, אושוויץ משמש להם קר פעולה בלתי נגמר, בלתי נדלה, וצריך לציין שכל מה שעשו אנשי אס-אס, החל מהשומר הפשוט, הווחמן, ליהודים ולאסירים האחרים באושוויץ, נעשה מתוך הידיעה וההכרה הנכונה שאתה יכול לעשות את זה בלי להנש, בלי להנש. השמיים הם הגבול, the sky is the limit. ולכן הם גם התחרו ביניהם מי יהיה אכזרי יותר, מי יהיה פחות בעל חמלה, פחות אנושי, יותר ברוטל, יותר אגרסיב, יותר מרושע.
כן, זה נקרא בלועזית impunity.
זה המקום שבו אתה יכול לעולל לאחרים ככל העולה על רוחך, ואתה יודע שהחרב לא מונחת על צווארך. זה הנחה אותם לאורך כל הדרך. הם היו משוכנעים שאיש לא יתפוס אותם ואיש לא יעניש אותם. עד הסוף בעצם.
כן.
ולכן השמות האלה שהזכרנו, מנגלה ואחרים, הם אושוויץ. זו אושוויץ. או כמו שאמרת בשאלה הקודמת, זה קלסטרו של הרייך השלישי, זו קלסטרה של גרמניה הנאצית. ממש בתמצית הכי מזוקקת.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, שרית זייברט,
כן.
חשיבות סיפור הקורבנות האלה של עדי יהובה לציבור שלנו כאן בישראל, לציבור הישראלי.
כן. כשאנחנו באמת בוחנים את הרדיפה של עדי יהובה בגרמניה, באירופה הכבושה, וצריך לתאם ולזכור שזה גם היה באזורי כיבוש ולא רק בגרמניה, אז קשה שלא להבחין במאפייני רדיפה, כי שים לב, אנחנו מדברים על אירועים רצחניים עם היקף קורבנות בלתי נתפס, כמו השואה או מחנה אושוויץ, וקשה שלא להתרשם ולחשוב איך קבוצה כל כך קטנה, ביחס לכלל האוכלוסייה, ביחס למספר אויבי המשטר, וגם קבוצה חסרת כל השפעה וכוח פוליטי, נרדפה בצורה כל כך אובססיבית ובכל מקום ולאורך כל 12 שנות שלטון הנאצים. וזה כשלעצמו נתון חסר תקדים, שכפי שאמרתי, המספר פה הוא לא מה שקבע, אלא הנוכחות שלהם שהייתה בכל מקום. ואני רוצה רק להגיד שלהבדיל מהקבוצות שנזקקו לכאורה לחינוך מחדש, או שנמצאו כמי שפוגעים באיכות אדם או בגוף האומה, ירבה נקודת המבט הנאצית עליהם הייתה לגמרי שונה. הם ראו בהם כמי ששייכים לגזע הארי, הם רדפו אותם ההפך כמי שבוגדים באומה, לכן הם ניסו גם לשכנע אותם ולהניע אותם חזור ושנה. דבר מאוד תמוע, כי גם את אותו תנאים, את אותם תנאים הם גם הציעו לידי הובה, אם הם היו מרקע פולנים או הולנדים, זה היה דבר מאוד מוזר וחריג, אבל כך זה היה פני השטח. זאת אומרת, הם לא רואים בהם חריגים, אלא ההפך, הם צריכים להיות כחלק מהאומה, ואנחנו מדברים על קבוצה שמסרבת, כמובן לשתף פעולה בקבוצה שמשלמת בחיים שלה גם, ונחלט לאורך כל השנים שאנחנו דיברנו עליהם. וזה סיפור שחורג, וצריך להבין עוד משהו, במיוחד לציבור היהודי המקומי, מכיוון שהיהודים הם באמת היו קבוצה גדולה שנרדפים, עוד עם עליית הנאצים לשלטון, יש לנו מלא עדויות בספרי זיכרונות שמתארים, קודם כל את התנהגות של עדי יהובה, לא רק בבתי הכלא במחנות הריכוז, גם אלה שלא נפלאו, השכנים, איך הם התנהגו ליהודים כשהם ראו את הפרעות, איך הם התנהגו ביום החרם שהיה בגרמניה. יש לנו אוסף של עדויות, יש חומר ארכיוני בלתי נדלה בתחום הזה של ההתנהגות, של העמידה בעקרונות, של הסיוע ליהודים, ושוב, וגם כששופכים אור גם על המנגנון של הנאצי, על הסכנה שבמשטר הזה. ועוד דבר נוסף חשוב, אם כבר לציין בהקשר הזה, והוא גם קרה בפועל, שבלא מעט מחנות עבודה וריכוז, כמעט בלתי אפשרי לחקור את פשעי הנאצים ללא העדויות מאסירים בידי יהובה. ממש כך, לדוגמה, במחנה בור בסרביה, מי ששופך אור על מה שקרה בפנים זה ידי יהובה בוויבלסבורג, לא ידעו שנים מה קרה במחנה הריכוז עד שלא לקחו עדויות מהאסירים ידי יהובה. כלומר, הם חלק מתמונה כוללת. נכון שיש תראו השואה, אבל טוב תמיד לדעת וללמוד על מה שקדם, חפף וקרה במקביל לאירוע שואת היהודים.
ללא ספק, ללא ספק.
מותר לי משפט חשוב.
רגע, רק תרשה לי, אני מיד חוזר אליך. דוקטור מיכל אהרוני, שאלה אולי אחרונה בשידור הזה. מי היה פרדי הירש?
פרדי הירש היה מורה לחינוך גופני ומחנך נערץ בגטו טרזינשטט, ולאחר מכן הוא גם ניהל את מעון הילדים במחנה המשפחות באושוויץ. מחנה המשפחות היה תופעה מאוד ייחודית ויוצא דופן באושוויץ. זה היה בעצם מחנה של אסירים שהגיעו מטרזינשטט, מצ'כיה, והם הוחזקו במשך 6 חודשים בתנאים קצת שונים משאר אסירי אושוויץ. זה היה בעצם סוג של הונאה, הסוואה, שהנאצים עשו במטרה לתעתע במשלחת של הצלב האדום שהייתה אמורה להגיע לביקור באושוויץ. בסופו של דבר הביקור הזה לא התקיים, אבל האנשים האלה פשוט הוחזקו שם בחיים, ובסופו של דבר אחרי 6 חודשים הם נרצחו כמו כל השאר. פרדי הירש היה הרוח החיה מאחורי מעון הילדים, והוא בעצם חינך שם, הקים בית ספר של ילדים מגיל 4 עד 14, ובבית ספר הזה הילדים למדו, שיחקו, הם העלו הצגות, ובעצם החיים שלהם עד שהם נרצחו היו הרבה יותר טובים בזכות פרדי הירש. והפעילות החינוכית הזאת במעון הילדים של פרדי הירש הייתה בעצם המשך לפעילות החינוכית שלו גם בגטו טרזינשטט, ועוד לפני כן בפראג כמורה לחינוך גופני. הוא היה...
טוב, אנחנו בדברים האלה נסתפק, כי אני רוצה לחזור אליך, זמננו הולך וצר, פרופסור גדעון גרייב. קודם כל, מה ההערה שרצית להעיר?
קודם כל צריך לומר, וזה חשוב בשידור כזה, שגזר דין מוות טוטלי הוצא רק כנגד העם היהודי. שאר הקורבנות אמורים היו להישאר בחיים בצורה כזאת או אחרת, אבל פונקציות, זה חשוב לציין. רק נגד העם היהודי הוצא גזר דין מוות. והדבר השני זה אולי הקוטב הנגדי, שמעשה המרד, המרידה היחיד בתולדות מחנה אושוויץ, הוא כמובן מרד הזונדרקומנדו, שהתחיל ביום שבת, כמו היום בסביבות השעה 2 בצהריים, בחצר משרפה מספר 4, המרד היחיד המזוין, המחומש, המתוכנן בתולדות אושוויץ על ידי יהודים מאסירי הזונדרקומנדו. חייבים לומר זאת, וראוי שהמרד הזה...
עוד אולי מילה אחת על אושוויץ, כעדות שעדיין חיה, לא להרבה שנים, אבל עדיין
נכון,
חיה.
נכון, עדיין אם אתה פוקח עיניים, אתה נתקל ברחוב, באוטובוס, בקיץ בעיקר, באנשים שהמספר הכחלחל, האפרפר, חקוק על עמת ידם השמאלית.
אבל זה הולך לנו, ופוחת, הולך ופוחת
במיוחד. לצערנו, ונחיה בקרוב בעולם בלי המספרים הכחלחלים.
אמת? הרבה,
אבל עדיין זאת תזכורת מתמדת שאושוויץ הוא לא רק אירוע היסטורי, הוא גם אירוע של ההווה, כלומר הוא קיים איתנו, ואנשים האלה הם מבחינת זהרה חיה ועמדות חיה למה שעבר על העם היהודי באושוויץ ובכלל בשואה.
בוא יישאר איתנו על הקו, אל תרד. אני רוצה לחזור אלייך, דוקטור מיכל אהרוני, לפסק של שניות אחדות. אנחנו נמצאים בשלב הסיום, השעון אומר את דברו ואין הרבה מה לעשות. מה היית מבקשת שהמאזינים, והם רבים מאוד, שהמאזינים שלנו ילמדו מן השידור הזה?
חשוב לי שהמאזינים יבינו שהאידיאולוגיה הגזענית הנאצית שניסינו לאפיין אותה בשידור הביאה לא רק לשואה היהודית באירופה ולהשמדה של כ-6 מיליון יהודים, אלא גם לרצח של מיליונים נוספים חפים מפשע. וחשוב לי להדגיש וחשוב לי שידעו המאזינים שגזענות היא תופעה מסוכנת שקיימת בכל חברה, גם בחברה הישראלית היום לצערי, ולכן חשוב מאוד לבאר אותה ולחנך ילדים מגיל צעיר מאוד נגד גזענות ולחנך לסובלנות ולקבלת האחר.
תודה רבה דוקטור מיכל אהרוני. שרית זייברט, מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור?
אז אחרי הסיכום היפה של מיכל, אני רק מקווה ויכולה לאחר שהמגמה הזו לעורר את הציבור הישראלי, הציבור המשכיל והנפלא שיש לנו כאן, אני מקווה שהמגמה הזו תוביל בסופו של דבר להרחבת הידע בנושא קורבנות הנאצים, לא כנושא זניח, אלא כפרקי לימוד משמעותיים, והפעם בתקווה שגם הם יכללו את סיפורם של ידי אובה.
תודה רבה לשרית זייברט. המילה האחרונה שלך, פרופסור גדעון גרייף.
משפט הסיכום שלי יצחק הוא כזה, אושוויץ על כל מה שמקום נורא זה מסמל, ובמיוחד מיליוני המעונים והנרצחים, בראש ובראשונה הקורבנות היהודים, צריך להיות בתודעתו של כל אדם מוסרי, אנושי והגון, לא רק יום אחד בשנה, אלא כל ימות השנה, 365 יום בשנה, עלינו לזכור את אושוויץ כל ימות השנה, כי כך מצפים מאיתנו המעונים והנרצחים, וזו חובתנו המוסרית הבסיסית.
תודה רבה לך, פרופסור גדעון גרייף. תודה רבה. עד כאן להפעם, עד כאן לעכשיו. קשת הקורבנות, משדר מיוחד ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור, ליטל אטיאס. בהפקה, הילד דודי. אני יצחק נוי. עמכם, כאן, גם אחרי חדשות השעה, 9, יישארו איתנו.